שלום וברכה, אנחנו מתחילים להתכונן לפסח, והפעם דרך ההגדה של פסח. הזדמנות לעבור ממש בתוך ההגדה ודרך הדברים החשובים שאנחנו פעם בשנה חוזרים ומספרים לילדים שלנו, להבין את החג הזה מחדש, את המאורעות הגדולים שעליהם אנחנו אומרים שהחיינו בסוף הקידוש. אבל כדי שנוכל להבין את האגדה, כמו שהאגדה עובדת בקושיות, אז הכנתי לנו כמה קושיות משיחה דמיונית לחלוטין ואולי לגמרי מציאותית שעשויה להתרחש בין ילד קטן לבין אבא שלו. אז הנה, הקטע הזה נקרא קושיות. אבא, למה נוטלים ידיים לפני שאוכלים תפוח אדמה במי מלח?
לא יודע, זה אחד מהסימנים של הסדר, לא?
כן, אבל כל השנה אנחנו אוכלים תפוחי אדמה בלי ליטול ידיים. זה נראה לי קשור למי מלח, מלח סדומית, משהו כזה. טעים, טעים התפוח אדמה במי מלח. הנה, תיקח. כן, אבל אבא, למה אוכלים תפוח אדמה דווקא בליל הסדר?
בגלל שזה כרפס.
מה זה כרפס? תפוח אדמה במי מלח. אבל למה דווקא בליל הסדר, אבא? אני לא מבין.
כי זה טעים.
תאכל מהר, עוד מעט עושים יחץ.
מה זה יחץ, אבא?
אתה רואה, יש פה שלוש מצות. את האמצעית חוצים לשניים.
למה?
כדי להכביל לאפיקומן.
כן, אבל למה דווקא את האמצעית?
אני יודע. ככה כתוב באגדה. הנה, כתוב שמוזגים כוס שנייה, מתחילים מגיד. בוא נאמר ביחד. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח.
מה זה כל דכפין, אבא?
מי שרעב. אנחנו מזמינים את העניים שרעבים שיבואו לאכול איתנו בליל הסדר.
אז מתי הם יבואו?
הם לא יבואו.
למה, הם לא רעבים?
הם רעבים. אז אולי הם לא שמעו שהזמנו אותם. הדלת סגורה ואמרנו בשקט, אולי נפתח את הדלת.
לא, אי אפשר. אסור לפתוח. רק באליהו הנביא פותחים. עכשיו היא חייבת להיות סגורה. קר בחוץ.
אז בטח קר גם לעניים, אבא.
יכול להיות, אבל ממילא הם לא מבינים ארמית. חבל לפתוח סתם את הדלת.
אז אולי נזמין אותם בעברית.
אז אולי די עם השאלות שלך.
אבל המורה אמרה שבפסח צריך לשאול הרבה שאלות.
היא לא התכוונה לשאלות, היא התכוונה לקושיות. זה משהו אחר. היא התכוונה למה נשתנה.
או, בדיוק הגענו לזה. תשאיר מה נשתנה.
אתה שר ממש ממש מקסים. עכשיו מתחילים לענות על השאלות ששאלת, ועוד מעט נדבר על ארבעת הבנים. איזה בן אתה רוצה להקריא?
את החכם.
הוא קדימה, תקריא את מה שאומר הבן, אני אענה את התשובה של האבא.
חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם?
יפה הקראת.
הנה התשובה. כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. עכשיו הבן הרשע.
רגע, אבא, לא הבנתי את התשובה.
מה זאת אומרת, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן?
הכוונה, זה משהו מסובך. זה לא לילד של תיכון. זה לילד של תיכון, זה לא לחכם של כיתה א'. האמת שגם אני לא לגמרי מבין.
טוב, גם אני כבר לא בתיכון. בוא נמשיך, עוד מעט ואיש העמדה. חייבים לשיר במנגינה של רזל. באמת, זה שיר ממש ממש מרגש. ואיש שעמדה לאבותינו ולנו. אבא, מי עמדה?
היא.
לא הבנתי.
היא עמדה לאבותינו שבכל דור ודור.
אופה, אבא, אני לא מבין כלום בסדר הזה. יש לי ממש בלגן.
עכשיו זה קצת מסובך. לאט לאט זה נעשה מובן יותר. עוד מעט מגיע החלק של החשבון.
רבי עקיבא אומר, מעתה במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 50 ו-200 מכות.
250?
המורה אמרה 10. במצרים 10. בים 250, חטפו הרבה המצרים.
אבל אמרנו שעל הים 50 מכות.
כן, אבל כל מכה הייתה של 5. אתה מבין, הנה, תעשה עם האצבעות, יוצא שעל הים לקו 250, כי זה כפול 5. בכפולות, אתה מבין?
לא פשוט המגיד הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הכי חשוב. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרורו, יצאנו ידי חובה. מצה זו שאנו אוכלים, מה קרה? למה אתה עצוב? נזכרתי שמצה זה לחם עוני. אבא, אתה בטוח שאי אפשר לפתוח את הדלת ולהזמין איזה אני שנמצא בחוץ, שאין לו איפה לעשות את הסדר? אל תדאג. כבר הזמינו אותם, יש הרבה עמותות בשביל זה. תחפש את האפיקומן, כבר הכבאתי. העמותות מזמינות את העניים לאכול אצלן? לא, הן דואגות שאנשים יזמינו אותם הביתה. אז למה לא הזמנו בעצמנו? אנחנו גם אנשים. אנחנו זה משהו אחר. היינו עסוקים בהכנות לפסח. ראית איך עבדנו בשביל להוציא מכאן את כל החמץ? אז איך אלה שהזמינו הספיקו? אולי תחפש את האפיקומן? בסוף תפספס את המתנה מרוב קושיות. שולחן עורך. תענוג. אשתי, האוכל שלך, אין מילים, רק בשביל זה היה שווה לצאת ממצרים. נו, מה אתה רוצה בשביל האפיקומן? הכל אפשר חוץ מחיות, כן? רוצה שבשנה הבאה נזמין עניים. נו, באמת, תבקש בקשה נורמלית. רוצה שבשנה הבאה יהיה לנו זמן ונזמין עניים. טוב, תחזיר את האפיקומן. מתחילים השירים היפים. אבא, מה זה זירה בחורי פטרוס מחצת בחצי הלילה? מה זה טיסת נגיד חרושת צילית בכוכבי לילה? באמת לא יודע, לא היה זמן לפני פסח. אם היה, תאמין לי, הייתי מתכונן לכל השאלות שלך. מה זה שין ענב יאמרו לו? מה זה 13 מדיה? למה אבא קנה את הגדי? למה החתול אכל אותו? למה השוחט שחט את השור? מה זה מלאך המוות אבא? אבא, מה זה מלאך אבא? אבא, אבא, אתה שומע? אמא, איך שהגענו למלאך המוות, אבא? אל תדאג. אבא בסך הכל ישן. ראית איך הוא עבד קשה להתכונן לליל הסדר הזה. עד כאן, טוב. אז עד כאן רק מתחיל. באמת שאלות, הרבה קושיות. הרבה אנשים עוברים את ליל הסדר, קוראים את האגדה, ולא תמיד מבינים מה קורה שם. מה אנחנו קוראים שם? מה עובר פה מדור לדור? מה ולמה? מה זה כל הקדש רוחץ קרפס יחץ? מה קורה? אז בעזרת השם ננסה לצעוד ביחד באגדה המופלאה והקדושה הזאת וננסה באמת להבין אותה. בשביל זה אבל הקדמה אחת יקרה וחשובה. אנחנו פותחים את האגדה, כלומר, אנחנו מחזיקים ביד אגדה שהשם שלה הוא מאוד מפתיע. בעצם, אם כל פסח הוא חג מסודר כזה, שאנחנו קוראים לו אפילו סדר פסח, ליל הסדר, אולי היה הכי טוב לקרוא לספר הזה שאנחנו מחזיקים בו ביד, סידור, סידור עושה סדר. אנחנו קוראים לסידור הזה, אנחנו קוראים לו הגדה, הגדה. כלומר, הדבר המרכזי בלילה הזה זה להגיד. זאת המשימה הכי גדולה. ולאורך כל ההגדה, אנחנו נראה שהדבר הדומיננטי ביותר בליל הסדר הוא באמת לעשות איזו פעולה שמתקנת לא רק את הלבבות, אלא בראש ובראשונה מתקנת את הפה שלנו. למה כל זה? נראה שתי וערב בתוך ההגדה. בואו נתחיל. טוב, אז הסימן הראשון של הסדר הזה, בסימן טוב ומזל טוב, הוא קדש. במידה רבה, אנחנו מתחילים בסוף, כלומר, אנחנו נעמדים ומסמנים לעצמנו בתחילתו של ליל הסדר את היעד שאליו הכל מכוון. למה יצאנו ממצרים? מאוד מפתה לספר איזה סיפור של שלח את עמי, של let my people go, של איזה סיפור עבדים, עם של עבדים שיצא לחירות, ובאמת הוא מספר את סיפור החופש שלו, את סיפור החירות שלו, את סיפור היציאה משעבוד ועול זרים. זה מאוד מפתה. כמעט אפשר לומר שאם תשאל בקרב העמים כולם מה הקוד, הקוד של יציאת מצרים, הם יגידו לך, let my people go, שלח את עמי. מה נעשה שהשלח את עמי הזה, זה ממש לקחת פסוק ולקרוע אותו בסכין במספרים אכזריים מאוד. זה לא הסיפור של יציאת מצרים. הסיפור לא יכול להיות שלח את עמי. הסיפור הוא שלח את עמי ויעבדוני. שלח את עמי ויחוגו לי. שלח את עמי מעבדות לבשר ודם, מעבדות לעבדים, ויצאו לחירות שכולה עבדות למלך מלכי המלכים האין סוף ברוך הוא, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כלומר, בעצם ברגע שמתחילה האגדה, אנחנו עומדים עם הילדים, אנחנו כבר מעבירים את הדבר הכי חשוב. ילדים יקרים, לא הולכים פה לספר סיפור של עוד איזה עם שיצא לחירות. זה לא הוורסיה שלנו לשחרור העבדים בארצות הברית, זה ממש לא אותו דבר. שחרור העבדים בארצות הברית שחרר אותם מעול הלבנים, עול האדונים, והפך אותם לפעמים לעבדים של עצמם, לעבדי הזמן, לעבדי התרבות החדשה וכו' וכו'. אנחנו לא בסיפור הזה, אנחנו בסיפור אחר לגמרי. אנחנו בסיפור של עם שהעבדות לבני האדם, לזמן, לתרבות החולפת, לכל האשליות והשגיאות, העבדות הזאת היא איננה לפי רוחו, זה לא אנחנו. והיינו חייבים לצאת לחירות כדי לבנות חירות שמחוברת באמת לריבונו של עולם. חירות אינסופית, ולכן, כבר בראשית המסע הזה, בתחילת הלילה, אנחנו אומרים לילדים שלנו, שימו לב, משימה גדולה, היעד של יציאת מצרים, היעד של הלילה שלנו, היעד של חיינו, קדש. אנחנו מבקשים להתקדש. אנחנו מבקשים לצאת למסע חיים שיקדש אותנו במצוותיו, שיקדש אותנו בבריתו, שיקדש את חיינו ויהפוך אותם לחיים בעלי באמת משמעות של קודש. ואנחנו באמת יוצאים לדרך עם הקידוש הזה. ואנחנו בקידוש כבר אומרים כך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם. ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו. אנחנו מספרים סיפור שחשוב מאוד לספר אותו, במיוחד היום. בעולם של כפר גלובלי, בעולם של טשטוש זהויות, בעולם של אדם הוא אדם, ללא הבדל של דת, גזע ומין. אנחנו באים ואומרים, בלי להתנצל בהקשר הזה, אשר בחר בנו מכל עם. זו לא חלילה הבחירה הנאצית. זה לא איזו אמירה של הגזע השליט והארי שיקטוש תחתיו את כולם, אבל זו בהחלט מודעות לזה שאנחנו נבחרנו. יש לנו אחריות. יש לנו אחריות לקוד האתי, המוסרי, הרוחני של העולם. יש לנו אחריות לשמוע בתוך העולם הזה על כל מיצריו, על כל המצרים שלו, את דבר השם. יש לנו אחריות לתת בקרב האנושות אמון שאפשר לקדש את החיים האלה. אשר בחר בנו מכל עם. אגב, אולי צריך לומר פה את המכל המפורסם של הרב צבי יהודה, מכל, מתוך כל, לא לעומת כל, מתוך כל הקדושה שיש בעולם. והערך והמשמעות שיש לעמים כולם, באופן מזוקק ומדויק במיוחד, נמצא הקודש בתוכנו פנימה, וכשאנחנו נגלה אותו, העולם יואר מהקודש הזה. לא באנו לנצח אף אחד, באנו לגלות את הנצח. אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. יש לנו שפה של קודש, דיבור של קודש. הדיבור יהיה מאוד חשוב בלילה הזה. וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו. הגיע בעולם זמן של חירות. והחירות שלנו היא החירות של העולם כולו. כי כל זמן שעם ישראל משועבד, יש איזו אשליה בעולם שהשיעבוד יכול לעבוד, שהאדם יכול לשלוט באדם לרע לו, שהאדם יכול לשלוט ברוח האלוקית, ולנצח אותה, לגמד אותה, לשעבד אותה ולהעביד אותה. ואנחנו מדברים על חירות, אנחנו מדברים על מהפכה שעוד מעט תתברר במהלך ההגדה. אנחנו מסיימים ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. יש להרחיב בזה, אבל אנחנו מתקדמים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. פותחים, אנחנו פותחים את ההגדה אחרי הקידוש. השלב הבא, קדש ורחץ. באמת, כמו ששאל הילד בסיפור הדמיוני, כמו שבטח שואלים הילדים בבית של כולנו, מה קרה פתאום? מה קרה שאנחנו נוטלים ידיים לקראת אכילה של תפוח אדמה? בדרך כלל במהלך השנה אנחנו לא מכירים את זה. ואכן יש דיון בהלכה על נטילת הידיים לפני ירקות שטיבולן במשקה, שהם אנחנו אוכלים אותם בידיים כשהם הם רטובים הפירות, הירקות הללו וכו'. ולמעשה מבחינה הלכתית אנחנו מוצאים שהדין הפשוט הוא שאפשר לאכול גם בלי נטילת ידיים, אף שהם רטובים, והדין של ההידור, של מי שמקפיד וכו', הוא באמת לאכול כאשר הידיים נטולות. כך היה, כך היו עושים כולם בזמן שבית המקדש היה קיים, להקפיד על נטילת הידיים הזאת וכו'. אבל אנחנו בעצם מסמנים לעצמנו יעד. והיעד הוא, כאן לקראת ליל הסדר, כולנו במדרגה גבוהה. כולנו במדרגה קדושה. כולנו עושים את המצווה והנגישות אליה, על פי ההידור שלה, על פי הקומה יותר גבוהה. כולנו נוטלים ידיים לקראת. יש הרבה בתים שהשתרש מנהג במהלך השנים, שרק עורך הסדר הוא זה שנוטל את הידיים לפני הקרפס. לא בטוח שהמנהג הזה טוב. כלומר, למעשה, כולנו במקום הזה. כולנו במקום הגבוה, אף שלא תמיד מקפידים על כך במהלך השנה, נוטלים ידיים לקראת הירק שטיבולו במשקה. ואנחנו עוברים אל הקרפס, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה. הרב קוק אומר שהקרפס הוא כבר מתחיל לסמל פה סמל של חירות. בכלל צריך לומר, לאורך כל ההגדה הזאת אנחנו ננוע רצו ושוב מעמדת נפש של עבדות שמצפה לישועה, לעמדת נפש של חירות, של באמת חופש מוחלט. אנחנו אפילו נחווה את זה בכך שלפעמים אנחנו נאכל בהסיבה, ולפעמים בלא הסבה, לפעמים כאדונים, לפעמים כעבדים. אנחנו כל הזמן נהיה בשתי הפוזיציות הללו, והתפוח אדמה מבטא את החירות. מדוע? כי הגמרא אומרת שהיכולת, כשאדם אוכל ירק, ירק הוא פותח את התיאבון. זה כמו מה שנקרא מתאבן, כן, במסעדה. מנה ראשונה. מנה ראשונה קטנה של איזה משהו שפותח לך את החשק לעוד ועוד. זה הסלטים שלפעמים מגישים בתחילת הארוחה בשבת. סלטים שנועדו עכשיו לומר, בוא נמשיך את החשק, אתה רק התחלת, זה רק פותח. ירקה גריר ומשיך, גורר את החשק לאכול. מי מסוגל לאכול מנה ראשונה? אפשר לראות את זה גם במסעדות. מי מזמין מנה ראשונה? אדם עשיר. אדם עשיר שלא בא רק לסבוע, אלא אדם עשיר שבא פה להתענג. אין לו בעיה להשקיע במנה ראשונה. אין לו שום בעיה גם ללכת עם המנה הראשונה. מעבר להשקעה הכלכלית, זה ייצר לו חשק להזמין מנה שנייה עוד יותר גדולה. הוא בא להתענג, הוא בא לאכול, יש לו את השפע הזה, יש לו את החופש הזה. העבד לא יאכל שום דבר שעושה תיאבון. אפשר לראות את זה שבתים של אנשים שאין להם שותים מים, כי מים מרווים ומים גם נותנים תחושה של סובה. בתים של אנשים שיש להם שותים מיץ. כשאתה שותה מיץ, בא לך לשתות עוד מיץ ועוד מיץ ולאכול עוד יותר, ובעצם התפוח אדמה הזה, או הסלרי, או הקרפס של כל העדה לפי עניינה, הקרפס הזה עניינו לומר, אנחנו לא מפחדים להיות רעבים, כי אנחנו במקום של שפע, כי זכינו באמת לכך שיש לנו. אנחנו לא בחרדת הרעב הזאת שאולי יש עכשיו ולא יהיה אחר כך, אין בעיה. תביא קרפס, נוכל, נפתח את התיאבון ונתקדם הלאה, אבל רגע לפני שמתקדמים הלאה, צריך לומר שיש פה משהו יותר עמוק של החירות הזאת. אני חושב שזה אתגר שכל אחד עובר אותו עם הקרפס הזה, כן, אצלנו בבית, עם תפוח האדמה. הרי הגענו לליל הסדר ממש רעבים. ממש ממש רעבים. לא אכלנו מאז ששרפנו את החמץ, היום בבוקר, מאז סוף זמן אכילת חמץ, לא אכלנו איזה משהו מסביע. לחם כבר אי אפשר, חמץ משעה שישית ולמעלה, כן? סור מדאורייתא, חמישית, רביעית, מדרבנן. אי אפשר לאכול. טוב, לאכול מצה גם אי אפשר. כל האוכל מצה בערב פסח דומה כמי שבא לארוסתו בבית חמיב. כלומר, רצו להשהות אותנו, שנאכל את זה בזמן הנכון, שלא יקרה לנו מה שקרה לאדם הראשון, שהוא אכל את עץ הדעת לפני ערב שבת, לפני שהיה מותר לו, שהיה אמור להצטוות לאכול מעץ הדעת, ודבר שבא בלא איתו הוא קשה מאוד, לשון הרב קוק, בין הצמחונות, בדברים אחרים, רק הרשעים אוכלים פגע. כלומר, כשאתה אוכל מה שמתאים לך לפני הזמן, זה רשעות. זה לא איזה צדיקות שהקדימה את זמנה. צדיקות לפני הזמן היא לא צדיקות. בא לרוסתו בבית חמיב, הוא לא התאפק לקדושת הנישואין. אז התאפקנו. ידענו שלחירות הזאת יש זמן מדויק. היא לא הייתה יכולה להופיע רגע לפני הזמן. היה לה את הזמן האלוקי המסוים שלה. חיכינו כל היום, חיכינו, היינו קצת רעבים, גנבנו פה ושם איזה לביבה, איזה משהו, אבל עדיין היינו רעבים, והנה סוף סוף פותחים את הבטן, אפשר לאכול. שתינו יין, זה לא מסביע, ועכשיו אוכלים תפוח אדמה. הרבה אנשים, בטח ילדים, ברגע הזה מתנפלים על התפוח אדמה, תפוח אדמה, ואם אפשר עוד אחד ועוד אחד, כי אני רעב, אני רעב, ועד שהמצה תגיע, ייקח איזה מגיד ארוך כזה. אבל הנה אתגר של בן חורין. אתגר של בן חורין. על פי ההלכה, אנחנו אוכלים מתפוח האדמה הזה פחות מכזית. החשבון הוא חשבון הלכתי, כדי שלא נסתבך מעיני ברכה האחרונה, שאינה צריכה וכו' וכו'. אבל הרווח הוא רווח מהותי שמתאים ליום הזה. עבד לא אוכל תפוח האדמה כי אין לו. ואם יש לו, הוא לא יאכל אותו לפני האוכל שאין לו, כי אז הוא יתגרה לעוד ועוד. זה אוכל את זה בתוך האוכל ויסבע. בן חורין יאכל תפוח אדמה, אבל הרבה פעמים יקרה לו מה שקורה להרבה אנשים באמת במנה ראשונה של ארוחת שבת. יש לך שפע, ואתה רעב, ובא לך עוד ועוד ועוד ועוד. כשאתה מגיע למנה העיקרית, בטח לאחרונה, כבר אין לאן להכניס. למה? כי גם בן החורין עלול להיות מאוד משועבד. גם הוא משועבד ליצר שלו, לחשק שלו, לרעב שלו וכו' וכו'. הנה הזדמנות ראשונה לחוות חירות. יש פה הרבה תפוחי אדמה על השולחן. האם אני מסוגל להיות המושל ביצרו שאוכל פחות מכזית למרות שבא לו? והוא יודע, עוד מעט יבוא המשך. יש לי אמון בקדוש ברוך הוא שיגיע המשך. יש לי גבורה בעצמי. לא להיגרר אחרי האין סוף כזיתים האלה של תפוחי האדמה שמולכים על השולחן. אתגר החירות ראשון, והאתגר החירות הראשון הזה אנחנו קוראים לו קרפס. טוב, עד כאן הקרפס, יש שלב נוסף. אנחנו נראה אותו בעזרת השם בפעם הבאה. שלום וברכה.